שנה טובה ומבורכת, תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים לכל עם ישראל, לכל הצוות הנפלא שבאולפן, לך ולכל המאזינים היקרים שלנו.
תודה כבוד הרב, אנחנו נפתח בשאלה מעניינת יפה, שאלה של מאזין יעקב מהדרום, שואל לגבי עצם היתר לאכול דבש בבחינת השאלה היוצא מתאמה את המאה, היוצא מתאור תאור, איך זה שאנחנו יכולים לאכול את הדבש?
התשובה היא ברורה, בפוסקים מובא שהטעם הוא כמה שזה לא עובר דרך הקיבה שלהם, אלא הם פשוט מקיאות את ה... זה כמו רוק שיוצא מפיהם, שהם עושות את זה, למעשה הם עושות את זה כדי להאכיל את הדבורות המזדקנות או את הדבורות הצעירות שצריכות להתפתח. אז זה למעשה מזון שהם מכינות אותו דרך הפה, הוא לא עובר דרך הקיבה. ואין זה גדר של היוצא מן התמה. ולכן הותרה אכילת הדבש. ואנחנו רואים בהרבה מקורות בתלמוד וגם בפסוקים שאכילת הדבש היא, אמנם לפעמים הפסוק מדבר על דבש במובן של דבש תמרים, מה שנקרא היום סילן, אבל סתם דבש זה דבש דבורים, ובהחלט זה מותר ואין בזה שום חשש.
תודה רבה כבוד הרב, אנחנו כבר נפנה לשאלה של המאזין הראשון. שלום לך אשר מבית שמש.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול בתפילת שחרית בתחנון, כשכתוב השם השם אמורים להפריד במילה מילולה?
שלום לך, בהחלט הגמרא אומרת שצריך להפסיק, לכן יש פסק באמצע, תסתכל בטעמים שיש בתורה, והגמרא מסבירה למה כתוב פעמיים שם השם. אני הוא השם לפני שחטא האדם, אהבתי אותו והתרתי לו הרבה ברכה וטובה, ואני הוא השם גם אחרי שהוא חטא ושב בתשובה, אין אני מחזיק לו איזה כפדה או חלילה איזה רעה על זה שהוא עשה מה שעשה, אלא אני מוחל לו, אני אותו השם שהייתי איתו לפני כן, אני השם שאני איתו גם אחרי כן. תודה רבה לך.
תודה לבחור הצעיר אשר מבית שמש, חזק וברוך לך. אנחנו נמצאו מקריית ביאליק, שלום לך.
חג שמח, כבוד הרב.
שלום, שנה טובה ומבורכת.
רציתי לשאול, אבא שלי גרוש והוא מתחתן עם גרושה. האם אנחנו והילדים שלה יכולים להיות בחופה?
כן, אין שום איסור בזה. אנשים ממציאים כל מיני דברים, אין שום בעיה. אם הם ישמחו או לא יתנגדו שאתם תהיו, ואתם כן תהיו מעוניינים, מותר לכם להיות, אין שום בעיה.
תודה רבה כבוד הרב.
הרבה הצלחה.
תודה רבה, חזק וברוך. שואל מאזין מהקריות לגבי יג מידות בפתיחת ההיכל, האם נהוג לעשות את היג מידות משום שזה יום טוב?
האמת עיקרו זה מנהג האשכנזים, זה לא מנהג הספרדים. ותראה טוב שבכל הסידורים או מחזורים הישנים של האשכנזים זה מופיע. הספרדים מעולם לא נהגו כן, ומה שראית במחזורים שלנו זה מופיע, מפני שהעתיקו איזו העתקה לא כל כך מדויקת, וזה מופיע בספר שער הכוונות בדרוש חג השבועות. שם יש קטע לא מדברי רבי חיים ויטל, אני מדגיש, כתוב על זה מזולתו, יש כותרת מזולתו, כלומר זה לא רבי חיים ויטל אלא אחד החברים שמצא בסידור של רבנו הארי שהיה כתוב הדבר הזה. ופשוט מאוד, רבנו הרי היה בן לעדות אשכנז, וקודם שהוא למד את תורת הקבלה והעמיק ביותר, הוא פשוט התפלל כמנהג האשכנזים וכנוסח האשכנזים. וזה ידוע שהאשכנזים כן אומרים י' ג' מידות בכל יום טוב ויום טוב, כולל חול המועד. עד היום הם נוהגים כך, וזה היה כתוב בסידור שלו. לעומת זאת, בסידור חמדת ישראל של בנו, של רבי חיים ויטל, כתב שלו, מדוע? כיוון שראינו בפירוש שרבנו ארי כותב לגבי חול המועד סוכות, שבליל השנה רבה אנחנו נשארים ערים, ואחרי חצות לילה קוראים תהילים. מחלקים את התהילים לשבעה חלקים, ובכל חלק וחלק אומרים איזה קטעים של סליחות, שקשורים לשבעה קורתי ברית, הם למעשה פחות או יותר שבעה אושפיזין, רק במקום יוסף יש פנחס. אז שם אומר בפירוש רבנו ארי, כשתגיע לרחמנה, אל תאמר בדיל ויעבור, ואל תאמר ויעבור השם על פניו, מכיוון שהוא חול המועד, ואין ראוי לומר בחול המועד י"ג מידות של רחמים. אלא תאמר אמן, ואחרי זה שמע ישראל, כמו שנוהגים לעשות בבתי הכנסת. אז מכאן ראיה חותכת שרבנו ארי מתנגד לומר, אפילו בחול המועד, וכל שכן ביום טוב, לומר י"ג מידות של רחמים. לכן זה לא מרבנו ארי. מה גם שאנחנו רואים, וזה מוכח בעליל, שכמה מאות שנים לפני רבנו ארי, כבר היה נהוג מנהג זה אצל עדות אשכנז, ולכן זה מנהג האשכנזים ולא הספרדים. והיום הספרדים החזיקו בזה כמעט יותר מן האשכנזים. אבל למעשה, יש רבים שנמנעים מלומר י"ג מידות של רחמים בימים אלה, וגם כולל ראש השנה. כיוון שזה יום טוב.
תודה רבה, תודה לרב. ועוד שאלה, מתקבצות שאלות בענייני דיומה, וזה טוב מאוד לעניין של הקידוש ובציאת הפת. אומר המאזין, האם עדיף לטבול את הפת במלח שלוש פעמים ואחר כך בסוכר או בדבש, או איך לנהוג, או קודם כל דבש ולוותר
על המלח? מנהג הספרדים לא לאכול דבש ביום ראש השנה, כבר הזכרנו זאת בשידור קודם, מכיוון שהדבש הוא דין, ואנחנו לא רוצים לעורר דין ביום זה. זה מנהג האשכנזים, והתקשורת עושה חינגה, תפוח בדבש ושירים בגן ילדים ועוד ועוד ועוד. למעשה אין זה מנהגנו כלל ועיקר, כיוון שהדבש הוא דין, ורבנו ארי בפירוש כותב, השופר בא להמתיק את הדין, ולכן שופר נחלק לשני חלקים, שו ופר. שו זה שין דרב, שזה גמטריה דבש, ופר זה פר דינים, גמטריה מן צפח, שזה דינים, אלא אותיות הסופיות שמסיימות כל טבע בצורה אחרת. בשין וב, נחוזר לשין וב, שזה גמטריה דבש, אומר רבנו ארי שהתוקע מחזיק באצבעותיו את השופר, אז יש לו את ארבעת האצבעות, כל אחת שלוש פרקים, ויחד זה 12 פרקים. ועם שתי פרקים של הבוהן, הרי 14 יד, ולכן שמה יד על שם י"ד פרקים שיש בי"ד, שיש בחמשת האצבעות. ויחד עם שין וב משופר זה הופך להיות שח, ושח ידוע בזוהר הקדוש שזה חמש פעמים דין, ולכן יוצא שדבש באמת דין, גם מצד הצבע שלו שהוא צבע זהב, אז זה דין, ולכן הספרדים נוהגים להטביל את המוציא בסוכר, ולא צריך מלח, כיוון שבלב הכי יש מלח בלחם, ותשאל את התעשיינים וגם את הרופאים, ויאמרו לך שיש די מספיק נטרן בגוף האדם, ואפילו יותר מן הצורך, כבר יש בתוך הלחם, יש בעופות ובבשר שהאדם אוכל, יש כבר די מעל ומעבר, ואפילו יותר מדי, שזה דבר שפוגע בבריאות. וכל הסיבה שאנחנו מטבילים את הלחם במלח, כדי להטעים את הלחם. אז הלחם הוא כבר מוטעם מראש. אלא מה, יש לפי הקבלה עניין להטביל אותו שלוש פעמים, זה גימטריה שלוש פעמים הוויה, במלח זה גימטריה ללחם, זה אותם אותיות גם, אבל גם הסוכר נחשב כאן. לכן אנחנו בראש השנה מטבילים את הלחם בסוכר. תודה.
תודה רבה כבוד הרב. אנחנו עם מאזין מהדרום. שלום לך מאזין מהדרום.
שלום לכם כבוד הרב, שנה טובה.
שלום ושנה טובה מבורכת.
לשנים רבות נימות וטובות.
אמן.
פשוט הרב, אם הרב יוכל לדבר על הסדר של מיד אחרי ברכת המוציא, על מה להתחיל לברך, ואם יותר הזמן הרב יוכל לדבר על של אין יום טוב ראשון מכין לשני.
תראה, אתה נתת לי כעת עבודה למשך שעתיים, והשידור בקושי מסתיים בעוד 40 דקות בערך. בכל אופן, אני אגיד לך, ויש גם מאזינים אחרים שמחכים, אני יכול להגיד שאין עדיפות את מי להקדים מהסימנים שאנחנו אוכלים אותם בליל ראש השנה. מתי הסדר? בדרך כלל אנחנו לא נהגים לעשות את ההפסקה בין הקידוש לבין המוציא, אלא תכף לנטילת ידיים סעודה, כמו שהגמרא אומרת, ואין קידוש אלא במקום סעודה, מיד בסיום הקידוש. מברכים איש את רעהו, נוטלים ידיים ואוכלים כזית המוציא, כפי שאמר המנחה הנכבד, מטבילים את המוציא בסוכר, ומיד אחרי זה מתחילים את סדר הסימנים. אבל תחילה בראש מברכים בורא פרי העץ על פרי, ורצוי תמר, כיוון שהוא ראשון מהסדרה של שבעת המינים, ואחרי זה מברכים גם האדמה על איזה פרי האדמה, כגון אבטיח, מלון ואפילו מלפפון חי, ברכתו האדמה, ואחר כך מתחילים את הסדר של הסימנים ללא ברכה, כיוון שכבר פתרנו אותם על ידי ברכת העץ והאדמה. מה כן נשאר? ברכת שהחיינו. אז את השהחיינו להיות חכמים, כיוון שאנחנו צריכים להשלים 100 ברכות כל יום, ועכשיו קצת חסרים מהמאה ברכות כמה ברכות בודדות, ואנחנו מעוניינים להוסיף עוד ברכות, אז את השהחיינו להביא אחד אחרי השני. א', לא יהיו כולם על השולחן בשעת הקידוש, לא יהיו בכלל על השולחן בשעת הקידוש, ואם כבר שמו אותם אז לחסות במפה, כיוון שברכת שהחיינו של הקידוש יכולה לפתור את כל המינים שהם לא אכלנו אותם השנה והם חדשים ויש לברך עליהם שהחיינו, אז על ידי הברכת שהחיינו של הקידוש הם יוצאים את החובה. כך כשהם לא היו או כשהם היו מחוסים אני יכול כן לברך עליהם. ואז מביאים את התמר, אם זה תמר חדש, ואיך יודעים זה תמר חדש? אלה שנמצאים תלויים כמו אלה שתולים בסוכה, באשכולות, אלה כן חדשים, והם חיים רק חודש עד חודשיים ולא יותר, ואין אותם יותר בשוק. כל התמרים שיש בשוק אלה תמרים מיובשים או מקירור, ששומרים אותם לכל השנה, על אלה אין ברכת שהיינו, אבל הסוג הזה של התמר, כי יש הרבה סוגים של תמרים עם זנים שונים, לאלה כן מברכים עליהם שהיינו. וכן הרימון, כיוון שהרימון היו שישה חודשים שהוא נעלם מהשוק, ועכשיו התחילה העונה שלו ממש החודש, ועוד עתידים לבוא עוד סוגים חדשים של רימונים, יש קרוב לשבעה זנים של רימונים שונים, אז אנחנו כן מברכים על רימון שהיינו. אותו דבר לוביה חדשה, טריה, אני מדגיש טריה ולא מיובשת, כן מברכים עליה שהחיינו. אותו הדבר לגבי הפרי הזה הדומה לתפוח, שקוראים לו בערבית ספרג'ל, זה נקרא, ברחתי רגע השם שלו העברי.
חבוש, חבוש.
חבוש, החבושים, כן, תודה. אז החבוש מברכים עליו שהיינו, כי הוא יצא עכשיו בחודש האחרון, יש כאלה שעדיין לא בשלים מספיק, אז מבשלים אותם בסוכר, אלה כן מברכים עליהם שהיינו. אז אני יכול להביא אותם בזה אחר זה, או לשמור איזה מין אחד למחר, למחר בלילה, שאז צריך לברך שהיינו על הקידוש, ויש מחלוקת האם לברכים או לא לברך, אז מביאים אותו ומברכים עליו, מתכוונים עליו, ואז בזה האדם יכול לברך שהיינו בזה אחר זה. עכשיו, סדר הסימנים, אין חובה בסדר שלהם. כל אחד ייקח את המחזור שלו, לפי הסדר שאצלו במחזור, הוא יאמר אותם בזה אחר זה, אחד אחרי השני, ואחר כך יתחילו את הסעודה. תודה רבה.
תודה רבה,
תודה רבה. תודה, תודה, חזק וברוך לרב, יישר כוח, ואנחנו עם אברהם מירושלים. שלום לך, אברהם. אברהם? שומע? לא שומע? אנחנו נעבור אולי למאזין.
הרב?
שומע?
שלום.
כן.
שלום, הרב הצדיק. הרב, רציתי להגיד לרב, איזה איסור יש לעבור בחוף אתיופיה בנביאים?
לא שמעתי.
איזה איסור יש לעבור ברחוב אתיופיה בנביאים? האם יש בזה איסור, אסור גם ללמוד שם התורה?
מה הבעיה שלך? מה הבעיה שלך?
רב, ההורים שלי גרים שם באזור.
לא ימינה ולא שמאלה, ולא מסתכל לא על מסגד ולא על מנזר, ומותר לי, מותר להגיד דברי תורה, מותר ללמוד, מותר הכל, וזה רחוב, אחד הרחובות השוקקים בירושלים, הוא חוצה. את אזור רחוב שטראוס עם רחוב הנביאים, הוא מקצר את הדרך, והרבה יהודים חרדים, ואני זוכר עוד בילדות, אנחנו היינו עוברים אותו, זה היה נקרא פעם רחוב החבשים, היום זה רחוב אתיופיה, אז אין לך שום בעיה, אל תסתכל לצדדים, אנחנו לא מסתכלים לצדדים, כי הגמרא אומרת שאדם לא יסתכל מחוץ לארבעה עמותיו, אז תמשיך ללכת, אל תחשוש מכלום. תודה רבה.
תודה, יישר כוח. אנחנו עם טל מרמת גן, שלום לך.
שלום, כבוד הרב.
שלום ושיהיה שנה טובה ומבורכת.
שנה טובה ומבורכת. רציתי לשאול את הרב, אני מתפלל במניין שהבעל תוקע, הוא מכוון מהסידור של הרשש בתקיעות.
מכוון התוקע, לא בעל. בעל תוקע זה אשכנזי בדרך כלל.
התוקע.
התוקע, כך כתוב בשולחן ערוך. התוקע הוא מה הוא עושה?
הוא מכוון מהסידור של הרשש.
הוא מנהל לי לדעת אם הוא יודע מה שהוא מכוון, ואם הוא מכוון נכון, ומי יודע כמה פרטים יש בכוונות. אז מה השאלה?
השאלה היא, בין השברים לתרועה, הוא מחכה גם כמה שניות. לא. השאלה היא אם זה בסדר.
זה בהחלט לא נכון, הוא טועה. זה מראה שהוא לא יודע לכוון, והוא לא מוסמך. כשברים תרועה אצל המכוונים, עושים אותם יחד ברצף. ואסור להפסיק באמצע.
אוקיי, זה מה שרציתי לשאול.
תודה רבה.
תודה וישר כוח, ואנחנו עם חיים מחצור, שלום לך. חיים?
הלו, הרב.
בכל רב, בבקשה.
שלום עליכם, הרב. הרב.
כבוד.
אדם שעובר איזה אירוע שמשפיע לו על החיים, כמו גירושים או מוות או דבר כזה, מצד אחד הוא מתחזק בתורה, מצד שני הוא לפעמים יושב ובוכה. האם הבכי הזה מראה על חוסר אמונה?
חס ושלום. הבכי זה להפיג את הצער. ידוע שלא יבוא ולא יהיה, ושאף אחד לא ידע צער. הדמעות הן מלוחות. מצד אחד הן מים, הן נוזל, והמים זה חסד, אבל המלח זה דין. אז מה זה אומר? כך אומר הזוהר הקדוש, שהדמעות הן ממתקות את הדין. יש לאדם צער מסוים, או אפילו בתפילה, לפעמים יש לו כמיהה לשם יתברך, וגעגועים לקדוש ברוך הוא. והוא מתפלל מתוך הלב, ולפעמים יש דבר שמלחיץ אותו, או לפעמים הוא מצטער על חורבן בית המקדש, ועל ישראל שהם בגלות, ועל השכינה שהיא בצער, אז זולגות עיניו דמעות, כן? מותר להוריד דמעות, אם הן זולגות לבד, גם בראש השנה, אם הן באות מעליהם, אני לא מעורר את הבכי. אבל אם הן באות, אז ברוך הבא, סימן טוב, עד רבה, זה מיתוק הדין. מה זה הדין? הדין זה המלח, והרחמים זה המים. לכן דמעות, שים לב שאחרי שאדם מוריד דמעות, הוא נרגע. אז זה מרגיע. למה? כי אז היה לו דין, היה לו איזה זעם, היה לו איזה צער, היה לו כאב, ופתאום הוא הפיג אותם על ידי הדמעות שזלגו מעיניו. אז אם כן, אין בזה שום חלילה חיסרון באמונה, אלא זה אהבת השם. לפעמים יש דמעות של דבקות בשם יתברך, יש דמעות של געגועים לשם יתברך, מתי הוא יבנה את בית המקדש, מתי הוא יחזיר אותנו אל מקומנו, מתי עם ישראל יושב שלב ושקט, בקרוב, בקרוב, בקרוב. תודה רבה.
תודה רבה רב, חג שמח.
תודה רבה, אמן ואמן, חזק וברוך לרב. שאלות מתקבצות, עניין של הדלקת נרות, אני אקבץ אותם. שאלה לגבי ברכת שהחיינו לנשים, והזמן הדלקת הנרות, ונראה שם.
לכתחילה שנשים לא תברכנה שהחיינו, אבל אני לא אומר אסור, כיוון שכך נהגו אמותינו ואמות אמותינו עוד מחוץ לארץ, בארצות מוצאם, וגם כאן בירושלים, מאות שנים כן היו מברכות שהחיינו בכל חג וחג, וכולל ראש השנה וגם ביום הכיפורים. אז אנחנו לא נמנע מהם את הדבר, רק אם הם שואלות אותנו, נאמר להם שעדיף שלא יברכו. מדוע? כיוון שבין כך הם עתידות לשמוע את הקידוש, בשעת הקידוש הוא אומר שהחיינו, ואז הם עונות שאמן, והם יוצאות ידי חובה בברכת שהחיינו של המברך ומסדר הקידוש. אלא מה, אישה שכן תברך שהחיינו הלילה בהדלקת נרות, אז היא לא תענה אמן על השהחיינו של בעלה, כי אחרת זה יהיה הפסק והיא לא תוכל לטעום מן היין, והיא רוצה כן לטעום מן היין, ויש מצווה כן לטעום מהיין, כיוון שזה חיבוב מצווה, שזה יין שברכו עליו. אז יש עניין שכל אחד מהמסובים יטעם מהיין ויצא ידי חובה. אז לכן עדיף שהיא לא תענה אמן על ברכת שהחיינו של בעלה, זה במידה והיא כן ברכה שהחיינו. אבל אם היא לא ברכה שהחיינו בהדלקת נרות, אז היא שומעת את הברכה של בעלה או של ראש המשפחה ועורך הסדר, ויוצאת ידי חובה בברכה שלו, והיא עונה עליו שהיינו, כאשר לא ברכה על הדלקת הנרות. תודה רבה.
תודה לרב. הרב, אולי כאן המקום גם להדגיש לעניין של הכנה ללילה השני של הנרות ונר הנשמה.
אלא לגבי מחר בלילה, כן. אז אנחנו נוהגים לבשל, מי שיכול, לבשל כבר עכשיו גם לצורך מחר בלילה, ומניחים את זה באיזשהו מקום, במקרר, יש כאלה במקפיא. לפני מחר בערב, לפני השקיעה, אפשר להוציא את זה מהמקרר או מהמקפיא, שאופשר, מכיוון שאפשר יהיה לטעום מזה. כי אחרי 10 דקות, רבע שעה, זה יאופשר, ויהיה כן ניתן לאכול מהם גם ביום טוב הראשון, אז זה לא נקרא מכין, כיוון שהם ראויים לאכילה, לכן יהיה מותר להוציא. ואז רבע שעה או 20 דקות אחרי השקיעה, כל אחד יסתכל בלוח באזור שלו מתי זה שקיעת החמה מחר, ורבע שעה או 20 דקות יותר נכון אחרי, ייקח את הסיר, ייקח את האוכל ויחמם אותו היכן שצריך לחמם, כמובן בעברה מאש לאש, ואסור להדליק אש ביום טוב, או יניח אותו על הפלטה, אפשר גם לחסות את האוכל, וכך כשיגיעו בני הבית ויעשו את הקידוש ויאכלו את הסימנים, מנתיים האוכל יתחמם ויהיה אפשר לאוכלו. יש כאלה שעושים אוכל חדש או מתגנים, או אני יודע מה, איזה, יש אוכל יותר מהיר, אז יכולות לבשל מחר בלילה לצורך הלילה, אבל לבשל מחר ביום לצורך הלילה זה נקרא מכין מיום ראשון ליום שני, וזה אסור. אכן צריך להיזהר או להכין מראש או להכין בלילה, ויש עוד אפשרות אחרת, שיכין כמות גדולה לצורך מחר, וחציו יאכל אותו מחר, וחציו יישאר ללילה לאכול אותו בלילה. וכך עם ישראל יעשה את ראש השנה כדת וכהלכה.
תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם המאזינים. יש לנו מאזינה מסדרות, שלום לך, גברת רבקה.
שלום, שלום הרב.
שלום.
אני רוצה
שלום וברכה, שנה טובה ומבורכת.
שנה טובה. אנחנו משפחה אשכנזית יקית במקור, ולפני החתונה אבא שלי שמר 3 שעות. אחרי החתונה הוא החמיר ל6 שעות. ואנחנו הגדולים אחרי גיל בר מצווה רוצים לחזור
לשלושה. איך להבין, בקשר לבין בשר לחלב אתם מדברים?
כן.
כן. כן.
ואנחנו הגדולים אחרי גיל בר מצווה רוצים לחזור ל3 שעות. האם מותר לנו?
הבעל הוא אשכנזי?
כן.
כן. האמת שכאן בארץ ישראל נוהגים כדעת שיטת מרן בית יוסף להמתין 3 שעות. בפרט בין בשר, שזה דאורייתא, לחלב. בין עוף לחלב יש כאלה שהקלו, אנחנו לא מקלים בכלל, ולא מבדילים בין עוף לבין בשר, אלא תמיד להקפיד להמתין 6 שעות. מה שעושים 3 שעות זה לילדים. ילדים שהם רעבים יותר מהר, והקיבה שלהם יותר קטנה, ומעכלת את האוכל, אז באמת ממתינים לילדים 3 שעות או 4 שעות, כל ילד לפי היכולת שלו. אבל לנו המבוגרים ראוי לנהוג כשיטת הרמב״ם והמרן השולחן ערוך, בפרט כאן בארץ ישראל, להמתין 6 שעות. תודה רבה.
שנה טובה, תודה על המאזינה מסדרות. ואנחנו עם עוד מאזינה, הפעם מעכו, שלום לגברת.
שלום, שלום כבוד הרב, שמשמור אותך, שנה טובה ומבורכת.
בחתימה טובה.
אמן, תבוא, יבורך כבוד הרב. יש לי שאלה, אבל נראה לי שענית כבר זה, שיש איזה עוגיות שאנחנו מתגנים אותן, והאם אפשר מחר לתגן?
לתגן מחר עוגיות.
כן, כאלה עוגיות.
מעבירים מאש לאש.
ברור, כן.
הם מתכוונים על גז.
על גז, גז
או על המכשיר הזה של החשגז, או על ידי שמעבירים מאש לאש, כן. ומדליקים, יהיה מותר לבשל או לתגן לצורך אותו יום. יום ראשון לצורך יום ראשון, יום שני לצורך יום שני.
אסור שישאר.
לא, שישאר, אם נשאר לא נורא. אפשר שישאר, אבל בתנאי שיוכלו מזה ביום הראשון. הם עושים את זה לצורך היום הראשון, ועשו כמות שהיא סבירה. כן, סבירה, לא צריך להיות דווקא מצומצמת, לא עושים בצמצום, אבל נשאר, אפילו מחצית נשאר למחרת, זה בסדר. כעת אמרנו שמותר לבשל מחר לצורך כפול, מנה כפולה, גם לצורך היום וגם יישאר לצורך הלילה. אפשר.
יופי. אני מאוד מודה לך, כבוד הרב, שנה טובה, הרבה בריאות
ואריכות
ימים. שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
השם ישמור אותך, תזכה לאריכות ימים.
אמן, אמן ואמן.
וזה מה שיתקנו. השאלה שלי, אני עובד עם הגויים, והם נותנים לי יד, ואני אין לי ברירה, אני חייב להגיד להם שלום ולתת להם יד וכל זה.
מותר ללחוץ יד של גוי, אין בזה שום בעיה. גם מותר לברך אותו ולומר לו שלום, מראה מפורשת מפני דרכי שלום, אין בזה שום בעיה. ואל תחשוש, לא צריך לחשוש כלל ועיקר.
ועוד ברכה לילדים אם אפשר.
ברכה לילדים
אלכימה
בכל עם ישראל, לכל המאזינים כולם, וגם לילדים של המאזינים שלנו, של כל עם ישראל, שיצליחו ויעלו ויפרחו ויעלו מעלה מעלה, ויהיו שומעים בכל הורים ומורים.
אמן ואמן. תודה שמעון מאפולה, ישר כוח, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם אביחי מנתיבות. שלום לך אביחי.
כבוד הרב,
אביחי, בבקשה.
שלום.
כן, שנה טובה ומבורכת. רציתי לשאול, יש בסוף התפילה של מוסף,
סוף?
יש פתאום, לאחר תפילת מוסף של ראש השנה.
מה קורה שאתה מתרחק לי פתאום?
בכל רם, בבקשה, אביחי, בכל רם.
הלו?
כן, שומעים?
עכשיו יותר טוב, מצוין, בבקשה.
לגבי סוף תפילת מוסף, יש לנו קדיש על ישראל.
כן. עוד פעם, הוא מדבר בלחש. למה אתה מתרחק מהפרקסת? דבר אל תוך השפופרת.
עוד פעם, בסוף תפילת נוסף.
מה קרה בתפילת נוסף? לא הבנתי.
האיכות של השידור לא טובה. בסוף תפילת נוסף יש קדיש על ישראל ו...
ולאחר מכן יש עוד הפעם קדיש על ישראל אחרי התפילה של ריבונו של עולם.
לא היית שתי קדיש על ישראל.
כתוב במחזור בשם הזכרי צדק.
אני לא ראיתי, במחזור שלי לא כתוב. יש קדיש על ישראל אחד, שאומרים אותו על לפני עלינו לשבח ולא יותר. זהו זה ולא יותר. תהיה רגוע. כל טוב.
כל טוב, תודה.
תודה רבה וחזק וברוך, ואנחנו בצפון עם אברהם. שלום לך אברהם מהצפון.
שלום לך, כבוד הרב.
בבקשה. בקול רם, בבקשה.
שלום, ברכה, שלום, ברכה. לא שומעים?
שומעים, בבקשה.
שלום, הרב, תברך בכל רב, מה שמעת שאלה? יש לי שאלה, שני שאלות קטנים. שאלה אחת, האם יש עניין של פתיחת ההיכל במזמור של הפרנסה? ושאלה שנייה, שאני עושה קידוש יחיינו, האם כדאי לעשות הפרנסה חדשים או לא? זהו.
אתה לא הקשבת לתחילת השידור, אמרנו שבברכת שהחיינו, ודאי, לא, אנחנו לא מביאים את כל הפירות של השהחיינו על השולחן, אלא רק אחר כך. אבל אם כבר הבאתם, אז תכסו אותם. עכשיו, שאלת שאלה ראשונה מה הייתה, כבר הספקתי...
השאלה הראשונה העמיץ העניין על פתיחת הפרנסה של המזמור לדוד.
פתיחה של הפרנסה.
כן, המזמור לדוד.
זה מנהג האשכנזים... שעושים פתיחת ההיכל, וראו הגבאים שזה דבר מעניין ויכול להרחיב את קופת בית הכנסת, ועשו על זה קופה, וברוך השם היום מוכרים אותה ועושים על זה דווקא הכנסה די יפה. אבל מעיקר העניין, לא צריך לפתוח את ההיכל. היו נוהגים, כך היה בירושלים עד לפני 40 שנה, כל בתי הכנסת, ללא יוצא מהכלל, חוץ משל האשכנזים, היו אומרים בסיום תנא דבי אליהו, אומרים לפני הקדיש של עלינו לשבח, הן בלילה, הן בבוקר, לפני מוסף, אומרים את לדוד מזמור לשם הארץ ומלואה, שזה מסוגל עם, על הפרנסה, ועם התפילה שכתב הגאון הרב חידה. תבורך ותצליח. אז גם מי שלא פתח את האחד, יאמר את המזמור, ויהיה לו פרנסה בשפע אותה השנה.
תודה רבה, כבוד הרב. אני שוב מנסה לקבץ על עניין השופר. ההנהגה של בעל התוקע, האם נשים וקטנים פטורים?
מה קרה שם בקשר?
אני חוזר, שאלות שמתקבצות בעניין תקיעת שופר, מצוות שופר.
כן, מה השאלה?
האחד זה הנהגות בעל התוקע, מי הוא האיש הראוי. השני זה נשים וקטנים. והשלישי זה הפסק בדיבור בין ברכה לתקיעה.
איש ראוי לתקיעות צריך שיהיה אדם ירא שמיים, הגון, ועד רבה יהיה יותר חשוב ויראה אלוקים מאשר החזן. כי רוב הפוסקים כתבו שמה שאמרו, קהל עדתנו עליך ישמוכו ועל ידך תהא סליחתנו, אומנם זה נאמר על כהן גדול ביום הכיפורים, אבל זה נאמר בעיקר על התוקע, שהוא האיש העומד מול ההוא השר של אדום שעומד לקטרג, והוא עומד נגדו ותוקע ומבלבל אותו ונלחם בו. לכן אנחנו צריכים לבחור אחד שהוא חזק כמו אריה ביראת שמיים בתורה, הכי גדול בתורה. תוקע חייב לדעת את הלכות תקיעות, יש בזה הרבה הלכות. לדעת מתי מחברים שברים תרועה, מתי לא. כמה אורכה של תקיעה, שאם זה של תשרת, אם זה של תשת, אם של תרת. כמה אורך תרועה. כמה קולות יש, כמה יבבות, וכן שברים, שלא יאריך בשברים יותר מדי, בתרועה לא יקצר יותר מדי. כל זה הוא צריך לדעת על פה ובצורה אומנותית את כל סדר התקיעות. וצריך להוציא, כי אנחנו יוצאים ידי חובה מן התורה. זה חיוב על התוקע, ולכן כל ציבור צריכים לבחור להם תוקע שיהיה הכי ראוי, הכי אגון והכי אומן ומומחה. מה הייתה השאלה הבאה?
לגבי חובה לקטנים ונשים בשמיעת שופר, והשני זה
השלישי, זה... אם לא חייבים, זה רק מצד חינוך, ומגיל 9 ומעלה, נשים לא חייבות, כיוון שזה מצד עשה שהזמן גרמה, אבל מכיוון לאנשים נהגו כן לשמוע תקיעת שופר, אז זה הפך עליהם כמנהג, וכן ישמעו את התקיעות, אבל לא חייבות את כל התקיעות, מספיק 30 קולות. כלומר, בשעת הברכה שמברך התוקע, היא תשמע את התקיעות, ובזה יצאה את החובה. לא שמע את התקיעות האלה, לא הגיע בזמן, תשמע את התקיעות של תפילת מוסף, לחש לבד יש כבר 30, חזרה לבד יש גם 30, היא תשמע איזה מהם שהיא תרצה, 30 קולות ושלום. אם גם זה לא, אם יש איזה תוקע בהישג יד, או בעלה יודע לתקוע, ויש בהישג ידו שופר, או בית הכנסת סמוכה לביתה, אפילו בשעה יותר מאוחרת, היא שומעת ויוצאת ידי חובה. כן.
תודה רבה. טוב, השאלה השלישית, אני מניח שהוא התכוון, המאזין, לגבי הפסקה בדיבור בין ברכה לתקיעה, אם הוא סך, האם הוא חייב לחזור? ככה אני מניח זה השאלה.
לא, לחזור לא, אבל אסור להפסיק. כן.
תודה רבה, אנחנו חוזרים למאזינים, כבוד הרב. יוסף מירושלים, שלום לך יוסף. יוסף.
שלום. שלום הרב, שנה טובה מבורכת, תזכו לשנים רבות.
כן, למור.
אמן. רצינו לשאול, ראינו בכמה מקומות, ביניהם גם הרשש, שאדם יכול לשנות את הגזר הדין שלו השנה. כן. זאת אומרת, אם הוא מתפלל ועושה תשובה, מערה תשובה. זה תקף בעצם לכל מצב,
כל מצב, בכל איזה מדרגה שיהיה בה האדם. הרשש כתב, הוא לא כתב את זה רק מעצמו. מעשה כבר המפרשים הראשונים, לפני 400 ו-800 שנים, כתבו שאם גם אם נגזר על האדם חס ושלום בליל ראש השנה, שחלילה וחס, הוא לא יחיה אותה השנה. והוא יבוא ביום ראש השנה בציבור בבית הכנסת. בינו לבין עצמו, הוא לא צריך להכריז בקולי קולות ולא לעשות רעש. אלא אם זה בשעת העמידה, אם זה פתיחת ההיכל, אם זה בקריאת התורה, אם זה דקה לפני תקיעת שופר, הוא ירהר תשובה בליבו ויגיד, אני עוזב את העוונות שעשיתי. וירהר תשובה בליבו, ואפילו לא אמר בפה, משנה את גזר דינו ממוות לחיים, וקוראים לו את גזר דינו. זה גם יכול להיות ביום הראשון, גם ביום השני. אבל צריך שזה יהיה בתוך בית הכנסת, בשעה שהציבור נמצאים שם, אז זכות הציבור יכולה לעמוד גם לאדם פרטי וגם לרשע הכי גדול חוץ מכבוד עם ישראל, שיעשה מעשים הכי לא טובים, והוא יבוא היום והוא ירהר תשובה בליבו, משנה את גזר דינו מהקצה אל הקצה. כן, היה לך עוד משהו להבהיר בנושא?
לא, זה, פשוט ראיתי המון דעות בכל מיני מסכתות בגמרא, שיש עניין שאם נחתם או לא נחתם, אם זה היה קודם גזר דין, אחר גזר דין, אז זה נושא ככה שהוא מאוד רחב.
אז גם אם היה גזר דין, תשובה יכולה תמיד לבטל, מה? אז למה יש לנו את יום כיפור? אני שואל אותך, אתה עדיין איש די חכם, למה יש לנו את עשרת ימי תשובה? אם נגזר דין, נגזר דין. לא, אפילו שנגזר דין. יש לי את עשרת ימי תשובה, יש לי את יום הכיפורים, אני אבוא ביום כיפור, ואפילו ברגע האחרון, אני אשוב בתשובה בשעת נעילה, אבל לא שאדם יעשה את זה בכוונה, אלא זה כך יצא, שהוא בא ובאמת התעורר לתשובה בשעת הנעילה, גם אם נגזר עליו למות אותה השנה, באותה שנייה קוראים לו את גזר דינו. תודה רבה לך. עוררת אותנו.
תודה רבה כבוד הרב, חזק וברוך. אנחנו עם אורי מירושלים. אורי בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
הבת שלי ילדה בשעה טובה בן זכר ביום שני לפנות בוקר, שני שעבר.
כן, בסימן.
וראיתי בהלכה שאין מילה לא דוחה שבת ויום טוב. כלומר, בצום גדליה זה הברית.
מה?
היא ילדה יום שני שעבר, והברית, הברית צריכה להיות בראש השנה.
ראית באנציקלופדיה, איפה ראית?
לא, שנייה, היא ילדה בקסרי, ניתוח קסרי.
קסרי, תגיד, קסרי.
כן, היא ילדה ניתוח קסרי, וזה לא דוחה שבת ויום טוב.
נכון.
יופי, עכשיו, הברית עצמה היא צריכה להיות בצום גדליה.
כן.
עכשיו, השאלה שלי, אני הסנדק בעזרת השם, יש הסנדק אבי הבן והמואל. השאלה אם זה יום טוב שלנו, אם אני גם, אני לא יכול לשתות מים?
אסור.
או זה תענית ציבור וחייב לצום?
זה רק לתענית תחויה מותר. תענית בלתי תחויה, ג' לחודש תשרה, אז אתם צמים מלא.
מלא.
מלא. אז נותנים את הכוס לטעום לילד או ליולדת, ואת הכוס של הקידוש בשעת המילה, ואתם עושים סעודה מיד בצאת הצום.
כן, זה מה שהתכוונו, חצי שעה לפני השקיעה לעשות את הברית, ובשבע ורבע בעזרת השם את הצעודה.
אנחנו בסדר, יופי.
בסדר גמור, שנה טובה ומבורכת, תודה רבה.
שנה טובה ועם הרבה שמחות. אני אומר לך שמרוב שתהיה מרוגש, לא תחשוב על האוכל בכלל. כל טוב.
כל טוב, מזל טוב וירבו שמחות, תודה לרב, חזק וברוך. אנחנו עם שי מאשדוד, שלום לך שי.
שלום כבוד הרב, שנה טובה ומתוקה.
שלום, שנה טובה ומבורכת.
הרב, רציתי לשאול לגבי הפיוט עד שער רצון.
כן.
יש אומרים שאחד חיבר את זה ויש אומרים שלושה אחים. מה ידוע לרב על זה?
אומרים זה איזה מדפיס אחד החליט שזה שלושה והוא סתם המציא מהראש שלו. תסלח לי, תקרא את ספרי הפיוטים. היה פיית אחד גדול מפורסם, רבי יהודה בן רבי שמואל אבס, והוא חיבר את הפיוט הזה. אגב, הוא חיבר עוד כמה וכמה פיוטים שלא כאן המקום לפורטם, אבל הוא חיבר את הפיוט הזה. היה משורר גדול ספרדי שחיבר את הפיוט הזה את שערי רצון, ויש שם, אתה תראה, יהודה שמואל אבס. זה מתחיל באבס, את שערי רצון, באחרית נוסה, זה ב', וכן אחרי זה, על זה הדרך, הולך ומפרט את השמות. זה לא שלושה. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מהנגב. שלום לך, נחמן מהנגב.
שלום לכם, צהריים טובים.
שלום וברכה.
תודה וחתימה טובה לרב ולכל המאזינים. כבוד הרב, השנה לא קניתי פרי.
אני לא שומע את המאזין בכלל.
השנה לא קניתי פרי, אני נוהג לקנות
כל שנה חבוש. משהו קרה פה בתקשורת.
אנחנו נבדוק, אבל אנא, נחמן, בכל רם, נחמן, בכל רם.
השנה, כבוד הרב, לא קניתי פרי ליום השני. אני יכול לברך שהחיינו?
מברך שהחיינו בהחלט. אין לך שום בעיה. זה רק לחומרה. לחומרה שיהיה פרי שהחיינו, ישים אותו על השולחן. אבל אין לו פרי חדש, מברך שהיינו בלילה שנייה. אין שום בעיה. ולמה? כיוון שמחר בעזרת השם זה יום טוב. אז אנחנו אוכלים. בשקיעה מפסיקים לאכול. עד מתי מותר לאכול? אחרי ערבית. אז אחרי ערבית אני צריך לעשות קידוש כדי לאכול. אז זה מצווה חדשה. אז מצווה חדשה, אתה מברך שהיינו מחדש.
הבנתי, שנה טובה ומברכת לכולם.
חיים טובים ומאושרים.
אמן, חן אמור.
תודה רבה, תודה רבה לך נחמן מהנגב. הרב, שאלה לגבי הנוהג שלא לישון וניצול הזמן ביום לאחר התפילה.
לא לישון, נוהגים בשני הימים, לא לישון חצי היום הראשון, חצי היום השני מותר, כמו שמפורש בדברי רבנו ארי, שכתב רבי חיים ויטל, אני ראיתי את רבנו הארי שאחרי חצות היום ישן, והוא לא פרט אם זה ראשון או שני. יש ויכוח, אבל הרב שאול דווק עליו השלום כתב בפירוש שאפשר לישון גם ביום הראשון. כך מור אבא שעליו השלום היה מדקדק גדול, היה ישן ביום הראשון אחר הצהריים, אחרי חצות, שזה היום בסביבות 20:00, היה ישן איזה חצי שעה כדי שיקבל כוח להמשיך לעמוד להתפלל, בפרט שהם מתפללים בכוונות. אז לכן, בחצי היום הראשון, להיות ערים, מי שיכול לעלות השחר, כי לא לישון ביום ראש השנה. האמן לדמיך ברשת דשתה, חס ושלום, דמיך מזלה כולי שתה. ככה יש ירושלמי. לנו אין את הירושלמי הזה, הוא נעלם מאיתנו, ירושלמי מסכת יומה. אבל צריך להיות ער מעלות השחר. ואז היא תקרא תהילים עד שיגיע הזמן תפילה. ואם הוא מתפלל מיד, אז עוד יותר טוב. אחרי התפילה יחזור הביתה, יקרא תהילים, ויעשו סעודה, ואחרי חצות יהיה עייף קצת, ילך לישן קצת, יחליף כוח. וזה הכי טוב. אז גם ביום הראשון, גם ביום השני. לא ישנים, רק מחצות ועלה.
תודה רבה כבוד הרב. עוד שאלה אחרונה לגבי מאכלים חמוצים, היא מתרכזת, חריף, חמוץ, חוג, כן. חלבה וכן
אז
הלאה.
אז ההלכה אומרת למה חמוץ לא לאכול? יש אומרים כיוון שבשעה שאדם אוכל חמוץ אז הוא מקבץ את הלחיים ואת הפה, וזה מראה כאילו הוא זועם או כאילו הוא מצטער או כועס, ואסור להראות פנים של כעס ביום ראש השנה. כל היום וכל הלילה, מהערב, ויתחיל מהצהריים, יעשה אימונים, ויתחיל לחייך, כל הזמן לחייך, אפילו לחייך לעצמו, כדי להיות שמח בראש השנה. אז לכן אמרו שלא לאכול חמוץ, זה הטעם העיקרי. גם שיהיה מתוק בפה, על שם הפסוק, אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש היום הוא לאלוהינו. וחדוות השם היא מעוזכם, וצריך לשמוח ביום ראש השנה, כמו שמובא שם בהמשך הפסוקים בספר נחמיה. אז לכן אין לאכול חמוץ בראש השנה, וגם יש נוהגים לא לאכול חריף, אבל מי שרגיל לאכול חריף והוא לא יכול לאכול בלי חריף, אין לזה איסור, כי למעשה בחריף הוא לא עושה איזה העוויות בפרצוף שלו, בפנים שלו, לפי הטעם שהזכרנו. ולכן, אם הוא לא יכול לאכול, אלא אם כן יכניס שם חריף את תוך האוכל שלו, מותר, אבל כמובן, במידה ובמשקל, לא יעשה דברים מוגזמים. יש כאלה שגם מחמירים לא לאכול דברים שחורים, כמו ענבים שחורים, או יש כאלה מובא באחרונים, שלא היו אוכלים בבינג'ן, זה נקרא חצילים, כיוון שהחצילים, הקליפה שלהם שחורה, אבל הם לבנים, אין בזה כבדה. האמת שלא צריך להקפיד, ומי שלא מקפיד יכול לא להקפיד, אותו דבר שזפים. הנה תמרים אנחנו אוכלים, ואף על פי שהם רובם צבעם שחור או כהה, בכל זאת אנחנו אוכלים אותם, אין לזה בעיה. לכן לא צריך לחשוש ולא לפחד, אלא זה טוב. יש כאלה גם דג, בדג יש ויכוח, דג זכר נקבה, ומאיפה ידע מי זכר מי נקבה? אז אמרו דווקא נקבה לא, כיוון שנאמר והדגה, דגה באלף כתוב בפסוק, דאגה, אבל דג מותר. האמת לא צריך להקפיד, אלא עד רבה, כתבו הפוסקים שיוכל דג, שזה סימן לפריה ורבייה, ויש כאלה שאוכלים דג ואומרים שנרפרה ונרבה כדגים, גם יש כאלה במקום ראש כבש לוקחים ראש דג ואוכלים אותו, אז גם כן אין בזה שום בעיה. באכילת דגים בראש שנה אין שום בעיה.
יופי, תודה רבה כבוד הרב. הנה, הספקנו הרבה, וממש לפני סיום הרב יברך ונתברך
ונברך. אני מקווה שהמאזינים מאוד מרוצים, אז גם
רבה.
אתם תהיו מרוצים, וראש השנה שמח שיהיה. מותר לשמוח בראש השנה, וצריך לשמוח בראש השנה, ולבטוח בשם יתברך, להיות חרדים בלב, נכון, מהדין, ולהוסיף עוד זכויות, ולהתפלל בכוונה ובחשק גדול, ולדעת שיש לנו אבא גדול בשמיים שהוא אוהב אותנו עם כבנים עם כעבדים, ואז בעזרת השם יוציא לאור משפטנו, וכולנו יחד עם ישראל כולו מקטנם ועד גדולם נכתב ונחתם בספר חיים טובים. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. תודה רבה לצוות, ותודה רבה לכולם ולמאזינים, ותודה רבה לאלה שעלו, וגם לאלה שעדיין לא הספיקו לעלות. יש לנו את שבת הבאה, עלינו לטובה, שבת תשובה, ועוד יש לנו את חג הסוכות הבא אחריו, יום הכיפורים. ערב כיפור אני יודע שלא עובדים, אבל ביום, אחרי כן יש לנו שבתות ומועדים. יהיה הכל לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת, חזקו ואמצו, ונתראה תמיד בשמחות.
אמן ואמן.
ושנה טובה ומבורכת.